דווקא יש איזה רבע שעה עכשיו, יותר אולי. תן לי. של הפגם.
למה?
אתם חותמים את הילדים שלי בלילה?
אין בעיה.
אם אתה כבר אין, תעשה מה שהם רואים.
אני מבטיח לך, מאז ומתמיד, הילדים שלי שהיו באים לישון לידי היו נרדמים, כי אני הייתי נרדם
וכולי. זה לא אכפת לי, אם אתה כבר אין, במילה לא אכפת לי אם ישנים מועלים.
בסדר, רק תביא אותם לרמת הגולן.
יש פה כמה חבר'ה עם השנים שבאים לשם. לא, יש פה עוד.
זה איציק מן.
נכון?
מה, לא, גרמנים
שהם פחות
יישוב. מנוף,
לא
נוף.
נוף.
לא, יש שם...
נוף, עיר הכהנים זה שם?
לא, לא. השם לקוח מהכפר הערבי שהיה שם באזור שנקרא נאפ.
נאפ.
אז הפכו את זה לנוף.
אז רגע, אתה חיבל עכשיו את השם בין
החיתון? לא. אני יודע. א' לא אמר, אחימלך בן החיתוב לא היה מלך הכהן.
לא, אחימלך בן החיתוב גר
בנובר הכהן.
אבל
שהוא אמר, אחימלך
בן החיתוב הוא היה אחראי על
נובר הכהנים. אחימלך. ודוד מגיע אליו, הוא מקבל מהם את החרב של גוליאת.
שהוא
היה לפרק הפעל. תשמע, אני לא מתחרה איתך בקיום.
היה מתחק על זה שאמרת שם.
שאמרה
מה
שאומרת,
אם הוא אומר,
הרגשתי ככה. למה? תשמע.
חדקים מהבית. אז מהבית זה טוב כמו שאתה.
אני
מתחזק. אני מתפעל. אני חושב שאתה נחמד. כזה מתחילים.
אני חושב שאמרת
שהוא
טעה במעבר.
אבל אני חייב להגיד לך,
כי זה טעות. באמת, ראית שהוא
סמך עליה. לא, אבל איך הוא מצטט, הוא אומר שזה במקום אחר. אז הנשיא שלך לומר, אז הוא שולח מייל, קבוצתי, מה אפשר להגיב לו?
דרך המחלקה.
אני יודע, אפשר להגיב לו. אמרתי, אני אעמוד מול כל הפורום של כל הכיתה, אז תדבר איתו. ואז אמרתי, אני מלמד את מלא קורס. ואז אמרתי, אז בין הכיתו, אני לא יודע לעמוד לך...
לא, הוא...
מזל, שאתה לא תכנס לב את זה.
אני לא אוהב את השאול שלך, אני לא אסור
לך. השאלה, כן, זה שאול מורה מיוחד.
שאול מיוחד, פנוי יפה, יסודר.
מלמד, איך קוראים? אני ליסמת. אני מלמדת משלי ביום, לדעתי, וכישרון שלו ללמד דבר כל כך לא פחדר, הוא לא טריוויאלי. והרבה אנשים כאילו גם כבר...
איוב זה יותר קל, יש שם דיונים בזה, אתה שמצא את זה יפה מאוד.
לא, אנחנו משלי עכשיו, לא יודעת מי...
אני יודע.
לא, אני אומר, אני לא יודע.
למרות שנרדמתי בסוף
השביל. לא, אני אומר, אני לא יודע, אז זה איוב. כי אני אגיד לכם מה שאני מאוד מעניין פה, שראיתי, היא מאוד מסכת בלשון. זה נכון לתת לפחות שהיא לא באמת כל השירות, יש לי לשון, כי דרך כלל לעשות כל השירות זה לשוני, וזה נראה אחרת לגמרי. וכן, אתה נתן כבוד גם להיסטוריה, גם לספרות.
נכון, אני מאוד לא רוצה לשמוע.
הרי יש לך רק את זה ואת זה רק שתשמעו.
לא, יש לי גם שעה אחריה, יש לי שיעור שאני מאוד אוהב יידיש. הפרגלינגנו, אני מציין. הפרגלינג, תענו.
זה פה, פה, בניין את האמת.
לא, 105.
אה,
105. הגעת יידיש מראש? אני פעם דיברתי יידיש וידעתי יידיש. אחרי כן 30 שנה כבר לא התעסקתי עם יידיש. וכל הזמן היה לי חשק ללמוד את זה ככה בצורה מסודרת. בשביל אני שומע. בבית לא דיברו איתי יידיש, אבל הייתה לי בדודה של אבי, של אבי. גם זה לא בדיוק בדודה, קומה שהגיעה לארץ והיא לא ידעה עברית, רק יידיש. ממנה למדתי לאט לאט יידיש. שאחר כך, אני כתב מכתב מהוריו, שבערב פרוץ מלחמת, הוא היה אמור לנסוע להוריו, להביא אותם לארץ. זו הייתה המטרה. הכל היה מוכן. עצרו, לא הייתה, לא היו נסיעות לצפות לאירופה כבר. היה ממש ערב המלחמה.
מבקשים לנו לארץ
נכון.
הם נתקעו פה.
לא, וההורים שלהם היה משהו, אז הם חזרו
אליהם. או, אז לא נתנו לו, הוא היה פתאום סיפור בן שירת
שלי.
שלום לכולם.
הוא החליט לכתוב מכתב ביידיש.
כן, ראיתי. אתה פה עם המנה
הלאומית. הוא החליט לכתוב ביידיש 33 דפים במכונת כתיבה. אומרת, הוא כתב את זה בכתב יד. הדוד שלי תרגל את זה. לא תרגל, סליחה. הוא כתב את זה, היה 33 שנים. אחרי שנפטר, אחרי שהוא תרגל את זה.
לא, אני יכולה
לתת את זה.
לא, אני רוצה
את זה
מחוברת גם ככה.
נתנו את זה
לדוד. הוא אמר שאנחנו
עוד לא הגענו
את זה. אז זהו,
גרתי. ללמוד על פי את השלושה עמודים.
של כל הספר?
לא, את האנציקלופדיה המקראית.
ראית על הערך בקהילת אקסטייט?
כן, השיעור הזה הורס את הבריאות.
רגע, את לומדת?
אה, אז הוא קשה?
למה זה שאלה? את לומדת
את הבריאות? השיעור הורס את הבריאות?
לא, כי זה חורף.
אני
שואל את
מה זה שיפור.
למה זה שיעור קשה? שאני מכיר את אבא שלו את העבר.
למה?
אני למדתי את זה
אבא שלו. אבל מה כדאי זה לא למדת? זה איך קורה? אשתו לא קורה, הייתה לי שיחה מאוד נעימה איתו. וכי התלמידי תואר שני.
מה דיברנו?
בהתחלה אמרה לי, הלכתי לאיזה בתי. לא, הוא אמר שאתם תעשו גם מבחן וגם איזה. מה קורה? אני דיברתי איתו וציקפתי את זה. הלכתי לה, לקחתי אותו, הייתה לי שיחה מאוד נחמדה במשרד. לקחתי אותו למצוא. סיכמנו בינינו והכל סודר. אנחנו נעשה רפרט קצת יותר גדול, הם יעשו מיליון.
הם עושים גם
רפרט ומות אחד. אבל אנחנו עושים רק רפרט, קצת יותר מורחב. ניתן לנו
משקל. רציתי
לצלם על ספר שמות.
כן,
בבן רוצה. אני רוצה. אני אתן לך את המחברת, את המחברת הראשונה. אני
אתן לך את המחברת. אני אתן לך את
המחברת. אוקיי, לא, אני אקח את דמי.
אבל
הוא
לא אומר לך, אחד
מהקורות. שי. אולי אני אקח את זה אחרי שלושת סמסטר, אז אני מקלידה את זה. את מקלידה? אני רוצה להקליד, אבל אני לא עושה את זה עכשיו בתוך שלושת סמסטר.
אוקיי, בסדר, אני לא יודעת מה. לא יודעת שלושת סמסטר.
הוא מאוד שסכימה. מה שאני אוהבת זה לא עושה. הוא אוהב את זה. לא, אני את המרצה לא אוהב, אני לא מכיר, לא אוהב.
יש גיל שכה, אבל אני אוהב את
זה.
יש רק, יש שירות.
יש באינטרנט חיפוש שלא מסוכם. יש כמה סיכומים, יש שני סיכומים של שני טבע שתקפו. כותבת הקלט
יצחק
אוריאל זמון ותקבלי סיכומים של כל השיעורים.
הבן שלי בצה באינטרנט פתרונות לכל התלמידים בסרט של בני גורן. מתמטיקה, השכנים שזה אימת תלמידים. לא רק בני גורן, כולם. בני גורן ושחורתי נסתרה. הוא בחד עכשיו, הם כבר עובדים. כל הסרט של בני גורן.
את לא למדת אצל נחמה אני למדת אצל נחמה שם לא היה שם היה מנהל ספר שלמד אצל הוא על התשובה לא זה
כן, אבל אם אתה... לא, אם אתה מדבר על
כך
שלו,
אני חושב שלא.
מה שאני אומר, אני אופן, עשו אבל, אמיתי, כמו של הרבה, בין דין, נכון, נכסה בגלל כמו בבול.
היה, הייתה איזשהו מבקרה
של מי קרה,
היה
חד
אפשרה,
אתה לא רואים. יש
תפס כמה דברים.
למדתי
Thank you. שלום רבותיי היקרים.
פרופסור סיוט, סליחה, אני אאלץ ללכת קצת לבוא נדע.
בבקשה לשבת רבותיי. טוב רבותיי, היום אנחנו מתחילים, ממשיכים במדרשים. היום אני עוד מוביל אתכם ביד, כמו הנזל וגרטל ביער, אבל בשבוע הבא אתם כבר עומדים, רצים על רגליכם, מה לא?
מול הזאב.
קופצים למים.
קופצים למים, רצים וזהו. אז אתם זוכרים שדבר ראשון הוא שאנחנו, סליחה?
אבנים כאלה.
זהו, האבנים זה המאמר שלו, הפרק של פרנקל, שאתם אמורים לקרוא עכשיו כדי שהוא יעזור לכם בהבנת המדרשים. אתם מבינים ש, נאמר כך, בפשט המתודה היא העיקר, כי על המתודה הפשט קם ונופל. לעומת זאת, בדרש המתודה משנית, מה העיקר? התוכן, המסר, הלקח, התיאולוגיה, זה מאוד חשוב להבין. לכן אנחנו צריכים להתגבר על המתודה, אבל לא לשקוע בה. אנחנו צריכים להבין אותה כדי להבין איך חכמים הגיעו לזה. אבל זה בעצם לא כל כך חשוב. מה חשוב? מה שהם רוצים להגיד. אסור להגיד ככה בעברית שלך. הפרוש הפשט הוא מתודה. הפשט עומד על המתודה. תראה, אתה הולך לרופא, ואתה לא יודע מה יש לך. אז הרפואה המדעית עומדת על מהימנות המתודה. אם הוא רופא טוב, אם הוא קרא הרבה מחקרים, אז מה שיגיד לך זה נכון. רק באופן חלקי מאוד, הרפואה המודרנית עומדת על אינטואיציה. מסתכל עליך ואומר, יש לך צעבת. לאט, תעשו בדיקות מעבדתיות, מה פירוש שאתה סומך על האינטואיציה שלך? הדרש זה הפוך, זה כמו רפואה משלימה. הכל עומד על האינטואיציה. אמנם מסתכל לך ביד, אבל אתה יודע, ביני ובינך, שמה שמסתכל ביד זה תפל. האינטואיציה העמוקה שיש לו מה שיש לך, אתה מבין את ההבדל? אז המתודה, הפשט עומד על המתודה, אם היא לא טובה הוא נופל. ומה זאת, הדרש לא עומד על המתודה, הוא מסתייע בה. מה הוא נופל או קם? כי המסר שלו, התוכן שלו, הרוחניות שלו, כל מה שיש לו להגיד, ברור כשמש.
מה קורה עם היסטוריה?
זה מתחל
מאוד.
רגע, מה שמך?
רואי,
כן.
ומה לגבי, זאת אומרת כרגע תיארת מצב שכל מה שמשנה מבחינת המדרש זה התוכן,
לא כל מה שמשנה, אלא אנחנו עוברים דרך המתודה שלו, כי זה מעניין אותנו מאוד איך הם הגיעו לזה.
ומה לגבי,
אבל אנחנו לא נשארים תקועים שם.
לא,
100%. אנחנו שואלים מה הוא באמת רצה להגיד עם המתודה המצחיקה שלו.
אבל האם אנחנו שואלים מה המדרש רצה להגיד, או שאנחנו שואלים מה הדורש רצה להגיד?
זה הבדל דקיק. זאת אומרת, אנחנו שואלים מה הדורש רצה להגיד באמצעות המדרש. אלא מה, שיש מקרים שאנחנו אומרים, בוא, אנחנו לא יודעים מה הדורש רצה להגיד, אבל המילים של המדרש אומרות כך וכך. זה לא הבדל כזה גדול.
לא, זה הבדל גדול, כי אז אם אני מסתכל על הדורש, זאת אומרת שאני מסתכל על התקופה. ואם אני מסתכל על התקופה, אז המדרש כבר הופך לכן רלוונטי יותר, רלוונטי פחות.
מאוד חשוב. בהבנה שלנו, תבינו, עכשיו אני אומר משפט שאל תיפלו בפח. אנחנו מעוניינים בפשט של המדרש. מה זה אומר?
שגם את המתודה של המדרש.
לא, אנחנו מבינים להאמין את המדרש כמו שהוא, אנחנו לא עושים דרש על הדרש. גם יש רבנים כאלה, עובדים בבית כנסת, המדרש הוא קצת בידיהם כחומר ביד היוצר. אנחנו באוניברסיטה מעוניינים בפשט של המדרש, זאת אומרת להבין את המדרש כמות שהוא. זה כולל הרקע ההיסטורי שלו, ברור. של היום נלמד מדרש על ישמעאל. מה השאלה הראשונה שעולה? האם זה קדם למוחמד או אחרי מוחמד? אפשר להבין את המדרש הזה בלי לשאול את השאלה הזאת? אפשר הכל. אפשר גם לעמוד על הראש, הראיה שראש הממשלה הראשון של ישראל היה עומד על הראש. אנחנו עומדים על הרגליים. מה רצית להגיד בזה? בכל רם. אז אנחנו מסתכלים להבין את המדרש כמות שהוא בזמנו. מה פירוש? אנחנו לא שואלים מה אומר המדרש לחסידים או לחבד, או אני לא יודע. אנחנו עומדים מול המדרש, זה אוניברסיטה, ואנחנו במקום מחלקת תנ"ך, מחלקה לתלמוד, אנחנו מנסים להבין את המדרש כפשוטו. האם זה ברור כשמש? זה לא סתירה. את המדרש כמו שהוא אומר, מה הוא אומר? מה, אנחנו נעשה דרשות על המדרש? לאן אנחנו נגיע בכלל?
על רקע מקומו בזמנו של המדרש.
אלא מה, שאני פרופסור למקרא ולא לתלמוד, ולכן כל מה שאני אגיד על מדרשים זה חובבני, זה לא מקצועי. זה ברור, זה העזרה שאתם מוכרחים להיות מוזרים. באוניברסיטה יש חלוקה מאוד חזקה לדיסציפלינות. בעצם לאדם ממחלקה אחת אסור לאיש במחלקה לתלמוד להגיד הפשט של הפסוק הוא כך, יגידו מה אתה יודע בפשט, מבינים? אבל זה קורס מאוד שונה מכל הקורסים שהוא אינטרדיסציפלינרי. זאת אומרת שהוא באמת מסתכל על היהדות עד לשירה מודרנית. אלא מה? שאני מכריז ומודיע שאני לא בר מקצוע בדבר הזה. אם תשאל אותי האם המדרש הזה של רבי יוחנן מתאים לשאר היגדים של רבי יוחנן? שזה חייבים לשאול. והאם אתה בטוח שזה אותנטי? אולי היה כתוב ריש חטא וזה בכלל רבינו חננאל? זה מעבר למקצוע שלי. המדרש כל כך מעניין שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להסתכל עליו, אבל זה לא הסתכלות מקצועית כמו שצריך. כן, אבל אני לא מומחה לזה, אנחנו לא נכנסים לעומק הזה.
זה מזכיר קצת את העניין של נביא אמת ונביא שקר, איך אפשר לדעת אם הדברים אמיתיים או לא אמיתיים, רק בפרספקטיבה של זמן.
למה זה שייך למדרש?
כי אני צריכה להסתכל בפרספקטיבה של אותם ימים, אם זה עולה בקנה אחד עם האמונות והתפיסות.
נכון, אבל למה זה שייך לנביא שקר?
זה מזכיר לי משום מה את העניין הזה של לבדוק את הדברים האלה.
זה נביא שקר, ירמיהו הנביא אומר, כאשר הנבואה תתקיים, אנחנו נדע בדיעבד שהיא נבואת אמת. אבל כאן לא מתקיימות נבואות. אדם מנה השנייה אומר שעשיו היה רשע מרושע. אז אני אומר, בלי לדעת את הרקע ההיסטורי, שבישראל שולטת אימפריה רומית, שכל הדברים הרעים שרבי יוחנן ממש מתאימים לה, אתה לא מבין את המדרש הזה בכלל. אתה מבין, רואי? הרקע ההיסטורי חשוב מבחינת האומר שלו, הוא חשוב מבחינת התקופה, הוא חשוב מבחינת הלשון. ברור שלשון חזר שונה מלשון שלנו, אז בכל מיני בחינות זה חשוב. אלא מה שאני עושה את זה כחובב ולא כבעל מקצוע. כי אנחנו רצים קדימה, במחלקת תלמוד היו מקדישים לכל מדרש פי שלושה זמן. והרבה מקצוענות. עכשיו זה ברור. לא לגמרי. רואי, אתה עדיין יש לך ספקות על הפנים.
לא, הספקות היא לא שהתשובה לא ברורה, המסקנה של התשובה. אם המסקנה של התשובה של מה שאתה אומר היא שאנחנו שואלים את השאלה באיזה תקופה חי רבי יוחנן, כי זה חשוב פחות או יותר להבנת המדרש, והאם זה מתאים לאופיו של רבי יוחנן, או לשאר הגדיו של רבי יוחנן, זאת שאלה אחת. אבל אם אתה מוציא את זה מההקשר של רבי יוחנן, אז בעצם מותר לי גם לדרוש את המדרש.
נכון, אבל אנחנו לא נעשה את זה, זה לא מקצועי. פשוט לא מקצועי. המדרש נראה בעינינו כחלק מתולדות פרשנות המקרא היהודית, נכון? אז אולי תיקחו פעם קורס של פרשנות פנוי מקראית. יש המקרא עצמו עם פרשנות פנוי מקראית. אחר כך באה מגילות ים המלח. אחר כך באה חז"ל. אחר כך באים הגאונים. אחר כך באים אסכולת הפשט למיניהם. זה ההיסטוריה של הפרשנות. אנחנו עכשיו בשלב הזה של חז"ל, ואנחנו מסתכלים את זה מבחינה היסטורית. אלא מה? אתם יודעים שהמורה שלכם מכריז שקצרה ידו לעשות את זה כמו שצריך. בסדר? אבל מבחינה של אנשי מקרא, זה חשוב שנכניס פעם את הרגל למחלקה השנייה, מה זה? זה טאבו שם, זה אסור לנו. אז אנחנו בזהירות, אנחנו יודעים את מגבלותינו, אבל זה מאוד חשוב להבין איך הפשט התחלף בדרש. פתאום הכל נראה אחרת. אולי אני אגיד לכם עוד דבר, אני רואה שפשט הדרש היה צריך להקדיש לזה שנתיים. פשט הדרש דומה למשקפת. אתה קונה משקפת, נותן זה לילד בן 10 ואומר לו, בר מצווה, ואומר לו, אתה מסתכל מכאן, היא מקרבת. אתה הופך אותה, לא תאמין, היא מרחקת. אז אתה שואל את הילד, מה האמת? עכשיו, הוא ילד חכם, הוא בן 13, מה הוא אומר? לא, זה בלי משקפת, זה שלוש, אז יש לי שלוש דרכים להסתכל. עם משקפת זה יותר טוב מאשר עם משקפת? אז הילד החכם שלי אומר, ומה עם מיקרוסקופ? מה, המיקרוסקופ משקר? אלא מה, מיקרוסקופ נכנס לרמה של תא, של תאי. זה תלוי איך אתה מסתכל על הטקסט. אתה יכול להסתכל על היער. אתה יכול להסתכל על הלא. אתה יכול להסתכל על תא, זה הכל אמת, מה פירוש? חלילה להגיד שאחד מהם לא אמת. מה, מישהו נכנס כאן לשקר? יש כאן שדים? זה דימוי שמאוד עוזר לפשט ודרש. אומרת, זה תלוי בפרספקטיבה שלך. זה. עכשיו, בימי חז"ל הפרספקטיבה השתנתה. אם אתם שואלים אותי למה, ראשית, כי הם מאוד שונים מאנשי המקרא. אתם יודעים מה שחז"ל העיזו להגיד? שחכם עדיף מנביא. חכם עדיף מנביא. מה זה אומר? אנחנו יותר טובים מהקודמים. חכם עדיף מנביא, זה הם אומרים על עצמם. מה זה אומר? שפרשנות עדיפה על על, איך קוראים לדבר השם? על נבואה או על התגלות. שפרשנות, זאת אומרת, מה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא בתקופה מסוימת דיבר איתנו ישירות, עכשיו הוא מדבר איתנו באמצעות הפרשנות. הם אנשים גדולים, הם אנשים יצירתיים, הם לא אומרים אותו דבר מה שהיה, אלא אומרים חבל אין היום ירמיהו. לא, הם אומרים דבר אדיר. היום שאין ירמיהו, יש רבי עקיבא. אתם מבינים איזה מין יהדות זאת? לא כזאת פחדנית כמו היום, מפחדת מהצל של עצמה. אלא יהדות שמאוד בוטחת בעצמה ואומרת, חכם עדיף מנביא. במילים אחרות, המדרש אולי יותר חשוב מהטקסט. לא פחות חשוב מהטקסט, לא? זה מה שהם אומרים, זה לא מילים סתם. בבקשה, מה שמך פרטי?
נאבה. אני לא רוצה לדון אותם לכך חובה. אני חושבת אולי הם התכוונו לומר שהנביאים היו, התפקיד של הנביאים היה לבוא לפני הקהל ולהגיד להם, אתם לא בסדר, אתם עשיתם כך וכך וכך וכך. אנחנו מלמדים גם כן לכך, אבל הדרך שלנו היא אחרת. הפרשנות, דרך הפרשנות, דרך
נכון, הסיפור. אנחנו נכון, אנחנו מגיעים לדבר השם, לדבר, לא במישרים, אלא ירמיהו הולך בשדה והשם מדבר אליו, אלא בעקיפין, באמצעות הכישורים שלנו, באמצעות החוכמה שלנו. חוכמה פירושו שהם למדו 20-30 שנה, הם יודעים. חכם. אתם מבינים? זה לא איזה מין יהדות כזאת שמתבייש בעצמה. זה במילים אחרות, זה תורה שבעל פה. עם ישראל, אם אנחנו לא קראים, מאמינים שיש שתי תורות. אז אנחנו עכשיו באופן מאוד חגיגי נכנסים לעולם חדש. צריך לתת לו את העוצמה שהוא דורש לעצמו. זה לא אני אומר חז"ל הם ככה. הם אומרים ככה. מובן? זה מאוד חשוב לראות. זה יהדות מאוד, איך נאמר, יצירתית. היא לא דורכת במקום.
שורדת.
היא, מה?
שורדת.
לא שורדת. בונה, מה זה שורדת? אדם בונה מגדל ואת אומרת שהוא שורד. לא, הוא אומר, תראו מה בניתי. חדשנית, דינמית, כל מיני מילים יפות, כן. חדשנית, זה מאוד נכון. כן, בבקשה.
העם היה צריך להיוולד מחדש, לבנות את עצמו שוב.
בסדר, זה מילים אחרות, אבל מה שחשוב הוא שהיו בנאים, לא שהיה צריך. אז גם היום הוא צריך. אבל אין בנאים, את מבינה? זה לא... השבח הוא לא לעם. השבח הוא לאנשים שמבינים את השעה, מבינים את העם, מבינים את עצמם, ויוצרים תורה שבעל פה. זה ברור? אבל הגישה שלנו היא היסטורית, אנחנו לא אומרים. כל מה שרבי יוחנן אמר, אמר השם למשה מסיני, זה ככה אומרים החרדים שמתנגדים לגישה היסטורית. מה זה גישה היסטורית? שאתה מבין שכל תקופה שונה מקודמתה. שההיסטוריה עושה משהו. גישה ההיסטורית, מה זה ההיסטורית? לא היסטורית, אז כמו סימטרי, איפה הילדה שלנו ששואלת? איננה? העיני. לא, זה לא את, איפה היא? אורן, יכולה? רפואה שלמה. אם כן, גישה היסטורית אומרת, אל תתעלמו משינויי העיתים. הם מאוד חשובים להבנה עצמית. טוב, הגיע שעה להתחיל ללמוד. כן, בבקשה. אני לא יכול לענות. לא, הוא יתקן כבר בדברי הימים. במידה רבה, בדברי הימים אתה רואה הרבה מדרשים. מילוי פערים, כל מיני דברים, כן. אבל הוא התחיל בייחוד עם התנאים. אבל את יודעת שזה מאוד מעניין שיש לנו, וזה יש לנו המומחה בעולם, פרופסור יעקב כדורי, שהוא מדבר על כל התקופה שבין המקרא וחז"ל, בתקופה אדירה. ספר היובלים ובכל מיני, כל הספרות הספרים החיצוניים, זה הכל פירושים דרך אגב. אלא מה? לא במתודה הרגילה של הדרש. אז טוב שנזכרתי, היה אפשר להתחיל, פרופסור כדור היה בכלל כועס עליהם שאנחנו קופצים לחז"ל. הוא היה אומר, מה? יש תקופה שלמה של פרשנות יהודית. אלא מה שהיא שרדה ביוונית וכולו ויצא לנו מהראש, מהתודעה. הוא משתדל להחזיר אותה לתודעה שלנו. בסדר? אז טוב ששאלת. ויש קומראן שזה ענף אחר של פרשנות, גם כן יהודי. יש מדרשים, ודאי, מאוד שונים הם מדרשי חז"ל. כן, בבקשה. נכון? אינם קוראים להם מדרשי שמות. אי אפשר להגיד שזה לא פשר. זה לא כדאי לקרוא לזה כך.
זה לא נגזר מנמיים משתים.
נכון, נכון. אבל מי אמר שבת פרעה צריכה להגיד פשט? פשט פילולוגי. מה, אסור לה לדרוש שמות? אנשים, כל אנשים דורשים כל הזמן. ולד ילד, נותנים לו שם בגיל 8 ימים, וכל אחד מהשכנים נותן פירוש אחר לשם שלו. אז זה גם לפעמים בתנ"ך זה ככה. אבל לקרוא לזה בדיוק מדרש שמות, בסדר? כן. נכון, יש שני ענפים בתורה שבעל פה, יש שני ענפים, מדרש הלכה ומדרש אגדה. שני ענפים אדירים. אחד מתעניין במשנה בדרך כלל, 95% של המשנה זה מדרש הלכה. דרך אגב, המשנה לא מביאה את המדרשים, היא מביאה את פירותיהם. מביאה רק הלכות, היא לא אומרת שכתוב שנאמר. אבל ברור, מדרשים נשתמרו לנו במדרשי הלכה. ספרה, ספרי, ואת יודעת, יש מדרשי על תנחומה, סליחה, מכילתא. ספרות אדירה, אתם בנים של עם מאוד עשיר. זה לא יאומן מה שכאן הכל עשו. יש מדרשי הלכה ויש מדרשי אגדה. ויש להם מטרה אחרת לגמרי. אבל מתודה מאוד דומה. מאוד דומה. גם מדרשי הלכה הם לא פילולוגיים, הם אותה מתודה. לא היו מגיעים לו כל כך הרבה הלכות אם הם היו מסכנים צמודים לפשט כמו שאנחנו החוקרים. בסדר? כן, אוי בבוי. כן, שלמה.
אני חושב שלגבי התשובה, אני חושב שמרגע שהכתוב כבר לא היה מובן לקורא אותו, אז היה צורך במדרש. צריך קצת להסביר מעבר למה שכתוב ממש.
אני לא יודע. זה קשה מאוד לדעת. אתה מבין, זה הכל, יש לך איזה תיאוריות, לנו איזה תיאוריות, איך היו בתי הדרשות בגליל נתנות לפני קהל, האם אלה היו בעלי פטים, האלה היו חכמים גדולים, אני יודע, זה הכל השערות. יש מאמרים מלומדים שאומרים מי הם בדיוק היו, זה אבל לפעמים יש צורך פרשני. לדעתי, הצורך הפרשני הוא משני. מה שיש להם זה צורך יצירתי. אומרת, למצוא בכתוב מענה לשאלות חדשות. אז אני, לא כל כך חשוב לי איך הוא נאחז בכתוב. אומר, אוי, הוא לא הבין את הכתוב.
וגם אנחנו כחוקרי המקרא נצטרך להסתכל רגע על ספרי דברים, ולהגיד, יש פה מצווה מבוערת, כי זה בעצם מדרש של המצווה שראינו בשמות.
אפשר להגיד כך.
ואז אנחנו נדעי, כחוקרי המקרא, נראה המדרש אצלנו.
כן, אבל אנחנו לא נקרא לזה מדרש, זה כבר תורה שלמה, זאת אומרת, זה מדע שלם. האם זה מקורות נפרדים, האם זה פרשנות, האם זה בכלל פרשנות, שיש בדברי הימים מדרש שמפשר בין מה שכתוב על פסח בשמות, וזה, אנחנו קוראים לזה מדרש הרמוניסט. נכון, מדרש הרמוניסט. טוב, יש גם מדרש, דרך אגב, שומרונים בעולם, גם להם יש מדרשים. זה תרבות עשירה מהן כמוה, אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו בנים לתרבות העשירה הזאת. אבל זה גם קצת מפחיד, כל כך הרבה מה יש ללמוד, בסדר? אפשר להתחיל ללמוד את גופם של עניינים? זה הכל בגללך רואי, כל השיחה הזאת. אל תתנצל, זה יקרה עוד פעם, אתם חייבים לשאול. אם כן, אתם לוקחים מפרון, רצוי שיהיה לכם גם מחק על ידכם, כי לפעמים טועים בפיסוק, ודבר ראשון, פותחים את ראשי התיבות ומסמנים פיסוק מודרני. דרך אגב, יש מין סיפור כזה, אני לא יודע אם הוא בדיחה או סיפור, שאיזה רב במזרח אירופה בא עם הספר שלו למדפיס. המדפיס אמר שזה, אני יודע, 100 רובל. אז הוא אמר, אבל יש לי רק 80. כולם היו עניים מרודים. אז מה אני אעשה? אז הוא אמר, אני לא יודע, אני יכול לעשות לך את זה רק ב-100 רובל. אמר המחבר, לא נורא. הלך הביתה והפך את כל המילים לראשי תיבות והתקצר לו הספר ב-20%. כך יהודים כותבים. זה דרך אגב, יבוא חוקר ויגיד שזה תכסיס שלהם נגד עמי הארץ. הם כותבים בשפה שאחרים לא יבינו בכלל, אתם מבינים? כל אחד מסתכל על זה לכיוון אחר, אבל רק לקרוא ספר רבני, אתה צריך להיות מומחה לראשי תיבות, בין מסיבות כלכליות, גם אם יש איזו שפה פנימית של בית המדרש. זה כמו שפסיכולוגים מדברים אחד על השני, יש להם קודים. אנחנו אנשים מבחוץ, מה שקוראים בעברית אאוטסיידרים, ולכן אנחנו צריכים לפתח. ויש ספרים מיוחדים. אם אתם מכינים את שיעורי הבית בבית, אז יכול להיות, במחשב יש ראשי תיבות, כן? איפה, בגוגל או במדור מיוחד? איפה ראשי התיבות במחשב?
יש אתר פענוח ראשי תיבות.
מה?
יש אתר פענוח ראשי תיבות.
כן? אז מה תבדוק מה יש בראש תב? זה ראשי תיבות, לא? מה יש ברבנו? אחד זה לא מועיל, צריך עשרה. מה יש שם? שנייה, לא יפמת. אין לנו שנייה בחיים, מה זה שנייה? כל הלחץ של הכיתה על ראשו.
יש אתר שנקרא קיצורים לראשי תיבות בעברית.
כן, יפה.
זה ראשי תיבות לרבנו תם, זה כל מה שיש
לו. רק רבנו תם, אבל תביטו, לפעמים יש 5. ואז כמו שהמילה גרזן, אתם פותחים מילון ולא אין ההוראה אחת.
אין עוד ראשי תיבות.
גרזן יכול להיות כל מיני דברים. אתם צריכים לבחור מהו ראשי התיבות המתאים ביותר לקונטקסט שלנו. לא בוחרים את הראשון ראשי תיבות. לא, זה רבינו תם, מה יועיל לכם ראשי תיבות? מובן?
גם גרזן זה ראשי תיבות.
מה זה גרזן?
הגאון רב נחמן, גולדברג, מבנה ברק, הגאון רב נחמן,
נחמיה זרמי. זהו, גרזן זה גם ראשי תיבות, זה נורא נחמד. טוב. אם כן, אתם זהירים, אתם פותחים את זה, אם יש לכם מחשב. אם לא, אתם הולכים לספרייה, יש ספר של אשכנזי ועוד אחד שחד. וירדן. שני מחברים, ספר 300 עמוד, אני משתמש בו כל הזמן. והוא עונה, אבל ראשי תיבות פרימיטיביים יש גם באבן שושן. זאת סתם במילון עברי, הכי פשוטים יש שם. טוב, אם כן אנחנו יוצאים לדרך. אני קורא עוד פעם את זה של שבוע שעבר כדי ש... אם כן, דרך אגב, אנחנו עושים מבחר של המבחר. מי שקצת יעניין בהערות של הרב כשר, יראה שלמרות שהוא מבטיח שהביא את כל המדרשים, הוא לא יכול להביא את כולם. לפעמים הוא אומר, אותו מדרש נמצא בווריאציות, גם פה וגם פה וגם פה. אז כבר הוא מבחר. ברור שאני עושה מבחר, כי אני אחרת אתקע כאן בעשרת העמודים הראשונים, ולא אקבל תצפית יותר רחבה. אז אני בחרתי לפי טעמי האישי, זה לא מחייב אף אחד. אז דבר ראשון, שפכו עיפרון ותקיפו בעיגול את המדרשים שאנחנו לומדים. תשאר תשאירו. בסדר? אז הראשון זה א', השני זה ב', כולם עושים עיגולים?
כן.
השלישי זה ג', הבא זה ו', הבא זה י, י א, י ב, י ד, ת ו, ת ז, י ז, י ח, כף א. זה יספיק לנו לשבוע שבועיים, בסדר? מן האחרים אתם מתעלמים, אין לנו כרגע אפשרות. כן, אני קורא את זה, אתם בודקים עם סימני הפיסוק אצלכם בסדר, עם הכל ברור ושריר וקיים. והיא אחר הדברים האלה, אמרתי לכם שהדיבור המתחיל זה תוספת של הרב כשר, כי לפעמים יש במדרש רבה חמישה מדרשים עם דיבור מתחיל אחד. הוא רצה שלכל אחד יהיה דיבור מתחיל משלו. אז הוא חוזר עליהם, הוא קצת שולט בזה. אז נא לא לדייק בזה יותר מדי, זה לא מגוף המדרש. והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. מהי אחר? סימן שאלה. המילה אחר כדאי לנקד, פתח פתח, ולשים גם בגרש, או בגרשה. אמר רבי, זה ברור, א' ראש זה יהיה לנו בכל מדרש, זה אתם כבר יודעים, אמר רבי יוחנן, משום, זה בארמית משם, זאת אומרת בשם, בעברית זה בשם, אמר, סליחה?
הוא חוזר.
כן, אני חוזר ליתר ביטחון. משום רבי יוסי בן זמרה, שתי נקודות, אחר דבריו של שטן, דכתי, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול. אתם רואים שאני השלמתי לעצמי את הפסוק בין השורות, כי חז"ל מדברים אל גאונים, זה גאון מדבר אל גאון, כולם יודעים הכל בעל פה. וגם אין להם נייר והוצאות הדפוס גבוהות. אבל אנחנו מפונקים, אז אנחנו צריכים לראות את כל הפסוק. לפעמים הדרשה היא דווקא על מה שהם השמיטו, כי כולם ידעו את זה בראש. מובן? טוב. אז אני משלים תמיד, כל פסוק אני משלים. בין השורות. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול. זה ברור שכל המדרש הוא על החלק השני של הפסוק, שכולם מניחים שכולם יודעים בעל פה. אמר שטן לפני הקדוש ברוך הוא, שתי נקודות. ריבונו של עולם, זקן זה חננתו בן למאה שנה פרי בטן. כל סעודה שעשה, לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך, סימן שאלה, סימן קריאה. זה הקושיה. אתה רואה שלמה, זה לא אומר שזה קושיה אמיתית. דורות על דורות קראו את זה ולא עלה על דעתם הקושיה הזה. זה לא קושי, זה קושיה נהדרת, אבל זה לא קושי. דרך אגב, למתם הרגע את הבדל בין קושי וקושיה. קושי פירושו שאני לא יכול להתקדם, אני לא מבין את הפסוק. קושיה פירושו שיש לי וב נהדר לתלות עליו את הדרשה שלי. אתם מבינים את ההבדל? קושיה זה question וקושי זה difficulty. זה הבדל עצום. בעברית זה נראה כמו אחד ארמית ואחד עברית. לא, זה הבדל עצום. אם כן, אומר לו, מכל סעודה שעשה לו, היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך סימן שלו? אמר לו, מי אמר לו? דרך כלל במדרשים הם לא אומרים מי אמר מה והולכים לאיבוד. אז אם אתם לא בטוחים, תכתבו, אמר לו הקדוש ברוך הוא. יש שם שיחה בשמיים בין הקדוש ברוך הוא והשטן. הם נביאים? הם שמעו את זה? לא. ככה הם, זו דרך הכתיבה שלהם. מובן? זה, כל אחד ידע שזה המצאה שלהם. הם לא מתיימרים להיות נביאים, הם חכמים, הם לא נביאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום עשה אלא בשביל בנו? אם אני אומר לו, זבח את בנך לפניי, מיד זובחו, פסיק, מיד, ומרכאות, והאלוהים ניסה את אברהם, וכולו. אתם רואים שזה כאן גומר בדיבור המתחיל ולא מתחיל בדיבור. אם כן, מהי הטכניקה של המדרש? הטכניקה של המדרש זה לשאול ש... דרך אגב, הערה מאוד חשובה. הרבה פעמים המדרש מבוסס על קושיה פשטית. אם הוא נותן תשובה פשטית, אז המדרש הזה הוא פשט. אם הוא נותן תשובה מדרשית, המדרש הזה הוא מדרש. אנחנו מחליטים על מדרש רק לפי התשובה, לא לפי השאלה. זה היה דבר מאוד חשוב שאמרתי עכשיו, תחשבו על זה רגע. כן, גברתי. נכון, אז לא כדאי להתנצח על השאלה הזאת. אם זה בעינייך קושי בל יעבור, ונדמה לך שתעמדי בכיתה ג' ובכיתה י' ג' וכל הילדים ישאלו, אז זה קושי אמיתי. ואם זה התחלה לעבוד קשה בתור מורה שהם יבינו בכלל את הקושי, אז זה קושי. אני לא יכול להגיד לך בצורה החלטית ששום ילד בשום בית ספר לא יעלה על הקושי הזה. אבל את מבינה שיש כאן הנחות מאוד קודמות לגבי רמתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו אמור להביא קורבן בכל מקרה, וכאן הוא לא מביא קורבן. איך אנחנו רואים שהשטן הוא נבל? נבזה. כי הוא אומר תור וגוזל. אבל אברהם אבינו איש עשיר מאוד, יכול היה להגיד שיביא לך פר וכבשה, לא? זה שהוא אומר לא היה לו בסמים קורבנות עלובים, מראים שהוא נבל, לא. אבל זה חן ספרותי שיש למדרש. מבינים אותי? אתם מושבעים, מה שאתם לא מבינים אתם שואלים. כן, בבקשה, אריה. אני מציע לחכות עם רשי קצת. תכף נגיע לרשי. אנחנו עוד לא בשלים לרשי. דרך אגב, הרב כשר הוא יהודי מסורתי, ולכן הוא הדפיס את רשי בכתב רשי. זה נחמד, לא? כל הספר כתוב באותיות מרובעות, רק את רשי הוא הדפיס בכתב רשי, נכון? אבל אתם יודעים שרשי לא כתב בכתב רשי. רשי, לא, מה שאנחנו קוראים היום כתב רשי זה כתב יד ספרדי, שבאיטליה השתמשו בו לפירוש של רשי, ולכן זה נדבק לרשי, מסכן רשי לא הכיר את המדרש הזה, את התפוס הזה. זה הכל מסובך, ההיסטוריה מסובכת, החיים יותר פשוטים מההיסטוריה. אז כתב רשי זה לא באמת כתב רשי, אבל בעיני הרב כשר זה היה נראה כמו, אני יודע, לבוא בלי מקלחת לשולחן שבת. מה פירוש? אתה מביא את רשי בכתב מרובע, זה לא יפה. הוא גם רצה שאנחנו ברגע אחד נכיר שרשי זה רשי, נכון? כי רשי כאן חריג. כאן מדובר רק על פרשנות של המתרגמים. דרך אגב, יש עוד שלב של, של פרשנות, זה המתרגמים. המתרגמים לארמית וחזל. שאת כולם הוא הביא באותיות מרובעות, נכון? זה מעניין, את התרגומים הוא עשה עם ניקוד. אז גם כן אנחנו רואים ברגע מה זה התרגומים. את חזל הוא עשה באותיות מרובעות, ואת רשי באותיות רשי. טוב, אם כן, ראינו מה המתודה. המתודה היא קושי אביתי מרשים מאוד בפרק הקודם. ההנחה הפרשנית היא שדברים זה דיבורים. אתם תראו שיש מדרשים שלא עושים ככה. זה לא מובן מאליו. גם בפשט זה לא מובן מאליו. היה פעם עיתון שהיה שמו דבר, איך תרגמו את זה לאנגלית? סליחה? או וורד, כמו התוכנה המעוללת. או something or events, בעצם חדשות. זאת אומרת, אבל הם אהבו את משחק המילים, שבעברית דבר זה גם, ייחוד דברים, זה גם מעשים, וגם מילים. במדרש הזה ההנחה היא שזה דיבורים. ושואלים מי דיבר אל מי, זה עונים, זה דיבור שהתרחש בפרק הקודם, כביכול, או בזמן של הפרק הקודם, בין השטן ובין הקדוש ברוך הוא.
כלומר, הקושי הפרשני הוא מה זה דברים?
כן, הקושי המילולי נאמר, כן, ודאי. הקושי הפרשני המיידי הוא, כתוב דברים ולא אומרים מי הם. אנחנו צריכים להשלים איזה דברים. זה דומה למה שאני עשיתי בשיעור. או כאילו אומרים, נניח שדברים זה דיבורים. אני לא אמרתי כך, אני אמרתי שדברים זה מעשים. After these things, אחרי המאורעות האלה. אבל הם מניחים, זכותם המלאה, שדברים זה דיבורים, עכשיו יש להם כבר פתח למילוי פערים, והם ממציאים את הדו-שיח, שאחוז בפסוק על ידי המחדל של אברהם אבינו להקריב קורבנות. נכון? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אתה חושד בקשרים, והניסיון נועד, אולי תגמרי את המשפט,
להוכיח כבל עם בעולם שהוא יעמוד בניסיון.
שהחשד של השטן הוא חשד שר. אברהם אבינו היה קצת מבולבל, מרוב שמחה, אתם יודעים מה, אבל אם ידרשו ממנו לא תור וגוזל, אלא את בנו יחידו, הוא יקריב. אתם רואים, המדרש מאוד יפה, כי הוא נשאר כולו במישור של קורבן. אתם רואים שזה מדרש ברמה מאוד גבוהה. זה לא סתם איזו המצאה סיפורית. אומרים, פרק כ"ב הוא על קורבן. כנראה שגם פרק כ"א יש בו נקודת אחיזה קורבנית. נכון? אז מה הם אומרים מייחסים לשטן? שהוא אומר שאברהם אבינו לא אוהב להביא קורבנות. אומר השם, כדי לנקות את אברהם מן החשד ששלמה חושב שהוא מוצדק מאוד, צריך להעמיד אותו בניסיון לא פרופורציונלי. אתם מבינים? המדרש הזה אומר הרבה מאוד. כן, בבקשה?
הבאת הקורבנות היא עניין מאוד חשוב.
ברור שהבאת הקורבנות זה חלק גדול של התורה, זה בעיני חז"ל כבר לא מעשי, אבל מאוד מאוד חשוב. הם בעצם מקנאים בבית ראשון שהיו, בבית שני שהיו להם קורבנות, והם אומרים פרק כ"ב, כאן אתם זוכרים שהם משמע, מיכל לא.
לילך.
היא תמיד כועסת על הקדוש ברוך הוא בכל הזדמנות שרק ניתנת לה, שהקדוש ברוך הוא מתאכזר באברהם אבינו. זה יותר מעניין אותה מכל מה שאתה חושב. האם זה אכזריות של השם לדרוש מאברהם את הקורבן, או זה בעצם חסד? השם נתן לו סולם כדי שהוא יתאפס עליו. לפי המדרש הזה, זה בעליל חסד. מדוע? כי השטן מסית, והשם מאפשר לאברהם יודע מראש. דרך אגב, יש עוד שאלה ברקע. למה השם צריך ניסיונות? מה התשובה? מי יכול לנסח את זה יפה? אני לא שמעתי, אז אני אגיד זה בעצמי. לסתום את פיותיהם של המסתימים. הוא יודע. אבל יש מספינים בעולם. וצריך לסתום את... אתה רואה איזה מדרש השיר זה? אתה, הכל בגלל הקושי ההוא? יש כאן שבעה קשיים, אם לא חמישה.
זה המדרש שלך על המדרש.
לא, איזה מדרש? מה, חס וחס. אתה אומר את זה, אני מיד נסוג. מה כאן מדרש?
ואתה מעשיר את המדרש.
לא. המדרש, זה אתה צריך לראות לפי ההקשר. לא לפי ההקשר, לפי ההצטברות של הלימוד. אם כל המדרשים הם מאוד עמוקים, אני מאמין לך. הם מדרשים, זו ההנחה שלי, נכון? זה ככה, אתה, היום בשבועות האחרונים, אתם אנשים עסוקים, אבל אני פנסיונר, אז אני שומע בכל יום ב-5:00 ל-12:00, פינת השיר, איך קוראים לזה? אתם אפילו לא יודעים, יש פינת השיר. בכל המוזיקה יש, מביאים שיר, איך קוראים לזה פינת השיר? ובשבועות האחרונים מביאים רק סונטות של שייקספיר, זה לא יאומן. והם מביאים אותם בשני תרגומים, לא באנגלית, רק בשני תרגומים לעברית, ושזה נורא מעניין, כי כל מתרגם מבליט דבר אחר, והסונטות של שייקספיר הן די קשות לישראלי כמוני. אז זה באמת תענוג אדיר. מה ההנחה שלי? שייקספיר הוא גאון, וכל מילה יש עולמות שלמות. אתה יכול להגיד שאני בריטי פטריוט, ואני סתם עושה דרשות. לא, זה באמת הנחה צודקת. לפעמים שתי מילים, אתה משתגע מן הגדלות השירית של האיש הזה בעברית. זה עבר אפילו את העברית, מחסום השפה. אז זו הנחה מובלעת שלי, שחזל הם ראויים להעמקה. אתה מרגיש שזה מוגזם, זה לא יוצא מהמילים האלה. אבל יש כאן שאלות אמיתיות. למה השם מנסה? מה אומרים אמות עולם? והייתי אומר עוד דבר. האם לאברהם יש אחריות לעקדה? אתם לא אוהבים את המילה אחריות, תגידו אשמה. האם אברהם לא הביא את זה על עצמו? אז אל אומרים, אפילו צדיק כמו אברהם, אם הוא שוכח להביא איזה קורבן, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתו, והוא יצטרך להביא קורבן פי מאה. אז תיזהרו רבותיי, אתם בנים של אברהם אבינו, תיזהרו לא לזלזל בקטנות, כי זה יעלה לנו בגדולות. זה מוגזם? זה כתוב במדרש. אז אתם רואים שאפשר לשעה שלמה או חצי שעה לעמוד בבית הכנסת ולדבר על המדרש הזה. כן, בבקשה. רק רגע. לא, הם אנשים אמיצים, תשמעי, את לא מכירה רבנים כאלה היום, אנשים אמיצים. מדובים את השטן, מדובים את ישמעאל, תכף נראה שמדובים את המלאכים. הם בעולם, העליון והתחתון, הם אנשים תלת ממדיים, מבחינה דתית. לא, להפך, כל זמן שמוצאים לשטן תשובה, הכל בסדר. לא, באמת. הבעיה היא כשאתה אומר... השטן שאל ואנחנו בבית המדרש לא מצאנו לו תשובה. אני לא יודע אם יש מדרשים כאלה, אני מניח שכן. אומרים, אנחנו מצאנו אתה תמצא. זו מערכת מאוד בוטחת בעצמה. לא, מה להם לפחות? הלא השטן מקבל על הפנים. לא, לא מקבל. תשובה ניצחת. כל העקדה זו בזכותו. דרך אגב, אפשר עוד לעשות רשע שלמה, מה השטן תורם לניהול העולם? כי אפשר לשאול מה השם צריך את השטן. אז אנחנו יודעים שיש שטן מספר איוב, זה לא המצאה שלנו. אבל השאלה מה הוא תורם, למה השם צריך קטגור? זה נורא מעניין, זה הכל שאלות מאוד מעניינות. עולם חדש שאין לו כל קשר לפשט כמעט. עולם מושגים חדש, מעניין, מרתק. זה מקום אחר, זה תורה שבעל פה. כן שלמה.
אני חושב שמה שמעניינם של הדרשנים כאן זה להציג למה אברהם הוא הגדול כשיש אחרים שנדרשו לקורבן גדול יותר ממנו.
זה יש מדרש אחר, אני מעתק את המדרש
הזה. הדבר השני זה השלמת פערים, יש לנו פה כמה פערים בסיפור כל כך דרמטי.
כן, אבל אני לא חושב, זה התמונה שלנו של חז"ל, אפשר לחלוק על כל דבר. היא לא שהם יושבים בבית ואומרים צריך שהטקסט יהיה שלם ללא פערים.
לא, אבל ההנחה
שלהם היא שאני צריך מחר לדרוש דרשה בבית הכנסת. אני רוצה שאנשים יצאו עם ידיים מלאות ולב מלא ויהיו מואשרים. אני עושה את השלמת הפערים כי אני רוצה למד אותם משהו, לא כי אני רוצה שהטקסט יהיה יותר שלם.
אבל זה בדיוק מה שאמרת לפני כמה שבועות, שזה בעצם מה אני מביא אל הפסוק ולא מה הפסוק.
בסדר, אבל לא שהמטרה שלהם היא השלמת פערים, זה הכלי שלהם. אני חושב שכדאי להבחין את ההבחנה הזאת. כן, בבקשה.
האם זה יהיה מדרש על מדרש לבוא ולהגיד שזה ששמים בקפה של השטן טוב ומחוזל ולא קורבן יותר רציני, זה על מנת לשים אחר כך לאחר העקידה שמביאה את הקורבן?
אולי. זה נכון, זה מעניין, חזל לא פיתחו את זה, אבל זה נכון שהקידה נגמרת עם מים ולא עם תור בגוזר, זה אפשר, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, זה לא כתוב. אתם יודעים, הוא לוקח עוד צד יו וכותב איל, אתם יודעים, זה לא בעיה בשביל לא לכתוב.
אבל זה נקרא מדרש
על מדרש. לא, לא. לא לקחת את זה למרחקים רחוקים, אתה רק אומר, תראה, את בנו הוא לא היה צריך להביא, כי השם לא רוצה את הבנים. אבל הוא מביא איל, והוא לוקח בהתלהבות. אלא מה, שם, אתה יודע מה השטן אומר.
לא
איל שלו. אתה יודע, צריך להיזהר קצת. צריך לא ליפול שוב פעם לידי המרושע הזה.
אני חושב שטוב וגוזל זורקים אותנו יותר לברית בין הבתרים מאשר לשלבות על העין.
תכף נראה, תכף נראה. בסדר, יש עוד שאלה, עוד הערה. אתם רואים איזה עושר? זה המטרה שלי בחיים עכשיו. שתראו את העושר המדרשי שרבותינו זכרם לברכה הביאו אל המקרא. המקרא כבר כמו שהוא כבר מובן פחות או יותר. עכשיו בונים קומה שנייה, שלישית ורביעית. כן, הרי.
בסיפורים של אברהם, פעם אחת הופיע שאברהם מביא קורבן. עכשיו כתוב, ויקרא בשם השם, אז לא תפסיקים, ויקרא בשם השם העולם. כמעט לא מסיפר של מביא קורבנות. חוץ מהראשון, קורבן, ואת העין.
אז אתה יכול להגיד שהשטן יכול היה להגיד, לא זו בלבד, אלא ועוד להגיד עוד יותר. יכול להיות שזה היה in the back of their minds, ויכול להיות שלא. בכל אופן שאברהם אבינו עושה חגיגה ולא מביא קורבן תודה, זה הדהים אותם. כי אצלם זה לא היה אפשרי. דרך אגב, זה דרך אגב, אחד הגורמים לקשיים הוא שהאבות הם בנורמה יותר נמוכה מאשר אנחנו. שזה לא יכול להיות. אז הם מתרצים, הם רואים בזה קושי עצור. אתה בא ואומר, אברהם עוד לא התרגל לקורבנות בכלל. זה לא תירוץ טוב בעיניי. הוא אומר, יש לנו כאן קושי המקומית, אני לא יודע אם מותר להרחיב אותה. טוב רבותיי, ברשותכם אנחנו ככה לא נגמור לעולם שום דבר. המדרש השני, לא, אני מדלג לשלישי ואחר כך חוזר מטעמים מתודיים. דרך אגב, ראינו שזה לקוח מהגמרא. סנהדרין, פיתת, מה זה שתי נקודות? עמוד ב. הייתה פעם שיטה קצת פרימיטיבית, לשים נקודה עמוד א', ושתי נקודות עמוד ב'. היום זה לא מקובל, וכותבים עין א' או עין ב', שזה ראשי תיבות לעמוד א' עמוד ב'. אבל אני אף פעם לא עושה נקודות כאלה, יצחקו עליי כל ה... אבל הרב קשר עדיין חשב שזה דרך האלגנטית לגמור עם עמוד ב'. בסדר? אתם רואים שזה לקוח מהגמרא. עכשיו אנחנו לוקחים מדרש שני, ג', ששם כתוב בית ריש. מה זה בית ריש? ראשית רבה, שזה קובץ מדרשים מסודרים לפי הפסוקים. מה זה נון ה'? מה זה נון ה'? לא, לא עמוד, לא עמוד. זה פרשה נון ה', כנראה את סימן א', לא, אני חושב שהנקודה, אני לא יודע מה אומרת הנקודה הזאת. חוב במדרש רבה אין דף ועמוד, למה? כי יש הרבה דפוסים. אחד הדברים המעניינים הוא שהיהודים החליטו שכל השסים, כל התלמודים יהיו מסודרים באותה צורה. לפי שס מסוים. כן, אז היות שכל השסים אותו דבר, לא צריכים לכתוב דפוס האלמנה באחים רום, וילנה, אלא כותבים נון ה' עמוד ב', מובן? במדרש רבה זה לא ככה, יש כל מיני דפוסים. אבל הפרשיות אותו דבר. זה פרשה נון ה'. טוב, אני גם קורא את זה עם סימני פיסוק. אחר הדברים האלה, אחר הרהורי דברים שהיו שם, מעניין? הרגשתם בהבדל? מי הרהר? סימן שאלה. אברהם הרהר, סימן קריאה. אמר שתי נקודות. מרכאות או בלי מרכאות. שמחתי ושמחתי את הכל, ולא הפרשתי להקדוש ברוך הוא, לא פר אחד ולא איל אחד, סימן קריאה. אתם רואים שהרבה פעמים קושיה גומרים אותה בסימן קריאה ולא דווקא בסימן שלה. א' למד מה זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא. שתי נקודות. על מנת שנאמר, ואני בדקתי במדרש רבה, תכתבו בסוגריים, נון א', מה זה נון א'? נוסח אחר. נון א' זה נוסח אחר. זאת אומרת, יש גרסה אחרת במדרש רבה. שאומר, כי הקדוש ברוך הוא מדבר. אז יש גרסה יותר, יותר יפה בכתבי יד. על מנת שנאמר או שאומר לך, שתקריב לי את בנך ולא תעכב. עכשיו, לפני שאני נכנס לעניין הזה, אני רואה שהקושיה היא אותה קושיה. אלא שיש הבדל עצום. מה ההבדל? תגיד אתה.
במקרה הקודם זה ברמה של דוסף וכיתוג של שטן והקדוש ברוך הוא, וכזה ברמה של אברהם כלפי עצמו, לא ברמה השלילית, אלא יש לו תחושה שהוא לא עשה משהו בשלב.
זה לא יפה? השטן, תחתמו לכם, אני לא שומע. השטן הופנם. נכון? ובמקום שהשטן יהיה חיצוני, השטן הוא עכשיו ייסורי מצפון של אברהם אבינו עצמו.
או שיש כאן משחק עם בחירה חופשית בכלל.
למה?
כי אפשר להבין את המדרש הזה, ולא הפרשתי לקדוש ברוך הוא כלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הפרשת כלום, כי אני הולך להגיד לך, במיוחד לפי הגרסה השנייה שהבאת, כי אני הולך להגיד לך, תקריב את בנך. זאת אומרת, אני גרמתי לך
לא להבין. זה לא טוב, זה לא טוב לקפוץ קדימה, זה לא טוב. מה שכתוב הוא כאן. אברהם אבינו פתאום נזכר, אתם יודעים, היסורי מצפון מתחילים כשהמסיבה נגמרת. הם יכולים להתחיל באותו לילה, אתה נוסע במונית לביתה ואתה אומר לאשתך, וואו, לא הזמנו רב, לא אמרנו מזמור תהילים, לא אמרנו תפילה, כלום, כאילו שמגיע לנו בר מצווה, כאילו שמגיע לנו חתונה. יכולים להתעורר אחרי שבועיים, אנחנו לא יודעים, אבל הם מתעוררים. אצל אנשים גדולים הם מתעוררים יותר מהר. אז הוא אומר, מה כל כך יפה מבחינה ספרותית? אברהם אבינו לא אומר תור וגוזל. אברהם אומר שור ועיל. נכון שזה יפה? מי שלא חושב שזה יפה מאוד נזרק מהקורס הזה בכלל. אין לו הבנה מינימלית. זה יותר מיפה. זה יוצא מן הכלל. איש מבחוץ אומר בנבזיות תור וגוזל. עכשיו, נתקבל מאוד על הדעת שבא למדרש השני, הכיר את המדרש הראשון ושיפץ אותו. או שינה אותו. ואמר, בוא נעזוב את השטן, יש כאן בכיתה מישהו שלא אוהבת אותו. בוא נגיד את זה ברמה יותר גבוהה. שאברהם יתייסר בעצמו, אבל הוא לא יגיד תור וגוזל, סליחה. הוא אומר שור בעיל, נכון שזה יפה? יש כאן הבנה פסיכולוגית של מהימנות הגיבורים. הגיבור השלילי אומר תור וגוזל. הגיבור החיובי, וזה גם מוסיף לאברהם נקודת חן, כשהוא מתייסר, הוא מתייסר על מתנה גדולה שלא הבין, ולא על מתנה פצפונת שלו. זה נראה כך, אני לא יכול לדעת, אני לא חוקר מדרשים. על אילו הייתי חוקר, הייתי מנסה להוכיח את זה. כי קשה לתאר שמישהו מצא מדרש כזה יפה, על הרהורי דברים, ידרדר אותו לשטן. זה לא נראה סביר. הכל יכול להיות, אבל שאלה היא תמיד מה יותר סביר. בסדר? כולם עוקבים? אומר לו הקדוש ברוך הוא. תראה, רוי, אתה קצת הוטעת מן המילה על מנת. על מנת פירושו כדי, נכון? אבל רק בעברית מודרנית. אצל חז"ל, על מנת זו מילה לא רק תכליתית, אלא גם סיבתית. אז בגלל זה, אם תכתוב במקום על מנת, תכתוב בגלל זה, לא יעלה על דעתך מה שאמרת. אז זה באמת נובע שעל מנת, אתם יודעים, כבד את אביך ואת אמך, למען ירבו ימיך על האדמה. זה התכלית? אני נחמד אל אבא ואמא שלי כדי להאריך ימים? חס ושלום. התורה משתמשת במילה של תכלית, אבל מתכוונת לתוצאה. וזה מאוד התחזק אצל חז"ל, בלשון חז"ל. אז שזה לא יתה אותם. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני אדרוש ממך עכשיו דבר הרבה יותר חמור, וביני ובינך אני יודע שתעמוד בזה. יפה? שיחה בין הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, הערבים קוראים לאברהם אבינו חליל. קוראים לחברון חליל, חליל זה אהוב, או בעברית יפה ידיד, ידידיה. השם הוא ידידיה, זה התפיסה. הוא קרוב לשם, הם מדברים ככה כמו איש עם רעהו. רם אבינו אומר, אוי דווי, שימחתי את כל הסביבה ולא הבאתי לך שום דבר. אומר לו השם, אני נותן לך הזדמנות שנייה, אבל הזדמנות שנייה הרבה יותר חמורה מההזדמנות הזאת. זה לא שהשם אומר לו, לא נורא, בחתונה תתקן את זה. זה היה טריוויאלי, לא? כי הם מאוד מוטרדים, שלמה, למה יש בכלל עקידה. אז זה לא מדרש על מדרש. ברקע יש הטרדה האמיתית. למה השם דורש דבר כל כך קשה, ולמה השם בכלל עושה ניסיונות. מה התשובה של שני המדרשים? ניסיונות הם למען האדם, לא למען השם. משמע, לילך, חבל שלילך לא פה, מפני שזה עונה על, אצלה זה שאלות אמיתיות, זה נובע אצלה מעומק הלב, וזה היה חשוב שהיא תראה שהמדרשים מתייחסים לשאלות שלה. לא שאלות מודרניות, שאלות מאוד עתיקות. מישהו רוצה להעיר? כן, בבקשה, מה שמך?
איציק.
איציק, כן, איציק.
אני
רוצה להבין שבמדרש
הזה,
הקב"ה לא מוכן
את הנאמנות של אברהם
כמו
בראשון, אלא אולי את
מידת
הכרת הטובה שלו, אתה רוצה להכיר
לי טובה? או יותר מזה, את ההקרבה. הנכונות להקריב. זה נראה כמו קמצנות, שאומר, אתה לא קמצן, אני אוכיח לך, אני אדרוש ממך את הבן שלך, שאין לך דבר יותר יקר ממנו, אתה תיתן. בסדר? דרך אגב, זה גם מפאר את העקדה. מאוד מפאר בעקיפים, זה מאוד מתאים כמבוא לעקדה. כן, בבקשה, מה שמך?
תמי.
תמי, כן.
על המילה יערו בליבה. אנחנו יכולים למצוא איזה סימוכים במקרא, על חסרו מחסרות בליבותיו,
לא צריך, המדרש הוא לא כזה קטנוני כמו בעלי הפשט. הוא לא, לא צריך את זה. הוא רק אומר, הבה תדייק, זה לא דברים אמיתיים, מהפה והחוץ, זה דברים פנימיים. אז הוא אומר, הרהורי דברים היו שם. לא, זה אני חושב שרוצים להגיד, תמתח קצת את המילה הדברים, ותכלול בה גם דברים פנימיים. זה הכל. בסדר? עכשיו נסתכל ברשי שכבר משכו את תשומת ליבנו אליו. אני קורא לכם רשי, היום אני מפנק אתכם. דרך כלל אתם קוראים הכל. אחר הדברים האלה, דיבור מתחיל. יש ברבותינו, שימו לב, הוא ראה לפניו במדרש רבה לפחות, והוא אומר, יש מחלוקת בינו. יש ברבותינו אומרים אחר דבריו של שטן. אתם רואים שרשי אומר, זה הפירוש של אחר הדברים האלה. שהיה מקטרג ואומר, אצל במדרש אין המילה מקטרג, רשי משחזרת, משכתב את המדרש שיהיה מובן לנו, שהיה מקטרג ואומר, מכל סעודה שעשה אברהם מינו, לא יקריב לפניך פר אחד או איל אחד. מה עשה רשי? שילב את שני המדרשים. תקושיה, הוא לקח, לא, את הגיבור, שזה השטן, הוא לקח מהמדרש הראשון, אצלנו הראשון, ואת המילים, תור וגוזל, הוא לקח מהמדרש, למה רשי עשה? למה רשי עשה את זה? מה את אומרת? לא, זאת שאחרייך. מה שמך? כן? עודד. אני חשבת, נו, בלי שיצבר. אבל לא, הוא עשה כל דבר עם בכוונה. זה נכון. אבל צריך לחפש לו כוונות יותר גבוהות. למה רשי שינה את זה? כן? אני לא שומעים אותך, כן? זה מה שעודת אמרה, כן? שהוא יריך את שניהם, כן?
אני חושב של השני שהוא רצה בעצם, הוא אמר, אוקיי, השטן הוא נכון, השטן הוא יהיה, אבל יש עוד סיבה, סיבה בתוך סיבה שהוא.
אני חושב ש... אבל זה פירוש שלי, כן? רבקה שמה?
שרה.
שרה, כן?
כן, אני חושבת שרשי, אם אני מגיעה אותו נכון, הוא דואג שהאבות שלו אידיאליזציה של האבות, ופשוט הוא לא רוצה לבייש את
אני גם חושב, אני חושב שרש"י הוא כזה צדיק שלא רצה להכניס דברים מלוכלכים לתוך המדרש שלו. מה, הוא יצטט את העיתונאי הצהוב הזה ששמו שטן ושאומר תור וגוזל והילדים יחייכו ויגידו הכניס לי באברהם לאברהם? אז הוא אומר לו, הוא מעלה דברי, יש לו מדרש מוכן, אז הוא לא צריך לתרוח הרבה. הוא מעלה את הרמה של הדיבור של השטן לאנשים מהיישוב. זה נחמד ביותר להכרת רש"י, לא? אומרת, השטן במקום להיות מנובל שולי, הוא אדם מן היישוב. כי במדרש, רש"י לא יודע את האמת, במדרש אברהם אומר את זה. הוא מייחס לשטן, זה נכון מעניין מה שקורה. אנחנו עכשיו נכנסנו לבית מדרשו של רש"י, שהוא תובל את הנוצה בדיו. לוקח שני מדרשים, הם אצלו כנראה על דף אחד, לוקח מזה כמה מילים ומזה כמה מילים ויוצר מדרש חדש שהוא פחות תוקפני, נכון?
אבל הוא עדיין שם עם שימוש של שטן,
נכון? כן,
משהו שהוא יותר
טבעי. אני חושב שרש"י מאוד רצה לחנך אותנו שניזהר מהשטן. דע לך שכל מה שאתה עושה השטן מסתכל עליך, ולכן תהיה זהיר, אל תיתן לשטן נשק. הוא ודאי שהאמין בזה, אם כתוב ביוב, מה הוא לא מאמין? ברור שמאמין, כן.
אבל היום לא היו משתמשים בכלי
לדבר. נכון, יש למשל...
יש את העניין של הדיבור הפנימי, כי יש הבנה פסיכולוגית יותר.
תלכו לבית ספר תיכון ותלמדו איתם את המדרש, אברהם אבינו בעקידה, השטן נראה לו כמו נהר, ורצה להטביע אותו, ואז אברהם אבינו אומר לו, שם, מה זה חול? מיד אומרים כל התלמידים, לי זה קרה הרבה פעמים שהייתי מורה, הקול הפנימי שלו אמר לו כך. הילדים כבר התרגלו להבין שהשטן זה קול פנימי, והם חושבים, הם לא מאמינים בשטן, אז הם מיד מתרגמים את זה, אבל רש"י לא עשה את אותו דימי. בסדר? כן, בבקשה.
רציתי להגיד שאני חושבת שמה שחז"ל עושים, חז"ל לוקחים את כל המשתתפים, ופעם אברהם ערער, פעם השטן ערער, פעם יצחק ערער, פעם ישמעאל ערער.
עוד לא הגענו, את מתנבט.
כן, אבל אם אני מתייחסת לשטן למשל, אוקיי, אם אני מתייחסת לשטן, זה לא סתם, זה עקיצה אירונית של השטן, כי השטן בעצם מחזיר אותנו לברית בין הבתרים. ואת הציפור לא, היה שם תור וגוזל, ואת הציפור לא בתר, יש כאן עקיצה אירונית כלפי השם, ומה היה ברית בין הבתרים?
למה זה עקיצה אירונית?
אני חושבת שיש פה כלפי הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, יש כאן איזה משחק כאילו של השטן עם הקדוש ברוך הוא, שאברהם לא יעמוד בניסיון הזה, ואז יש הניסיון כן בא לידי ביטוי. ומה שחז"ל עושים, לפי דעתי, מה שרש"י עושה, הוא מנסה לעשות, לתת לנו את המוסר ההשכל מכל המדרשים האלה. ומנסה להגיד לנו, יש הרבה מסתימים ומקטרגים בעולם. וזה מה שבעצם חז"ל אומרים לנו, שיש מסתימים, וכמו שאמרת קודם, האדם צריך להרהר, אבל... זאת אומרת, האדם יהיה מוקף במסתינים כל החיים שלו, וזה יביא אותו להרבה ניסיונות בחיים. והוא אומר לך, תעמוד בניסיון, השטן נמצא גם אצלי וגם אצלך, ולכן זה לא רלוונטי התור והגוזל, כי התור והגוזל הוא שייך להרחבה של חז"ל את ה... את העימות הזה שבין השטן לקדוש ברוך הוא וכשאברהם
אני לא כך הבנתי לך, אתה תסתבך קצת לעניות דעתי. אני רק רוצה להגיד, מה הפשט של ואת העוף לא בתר? למה לא חתר? זו השאלה. אז מדברי יפעת התברר שכאילו יש כאן ביקורת על אברהם אבינו, שבברית בין הבתרים הוא כבר את העוף ואת הגוזל לא בתר, לכן השטן נאחז בזה, אם הבנתי נכון. לפי הפשט, לא לפי הרש"י. הוא מחלק את הבהמות הגדולות לשניים. כדי, אתם יודעים, ככה הייתה ברית בירמיהו, היו הולכים בין הבתרים. בעלי הברית היו הולכים בין הבתרים. אבל העוף הקטן שכזה, התור וגוזל, אי אפשר לחתוך אותם לחץ. מה הוא עושה במקום לחתוך אותם? הוא מכפיל אותם. זה הפשט. זאת אומרת, את העגלה המשולשת הוא חותך. את הכל אמור חותך, מה אפשר לחתוך הרי בעוף? סליחה, אי אפשר לחתוך. אז הוא שם אוף שלם פה ואוף שלם פה, ויש אפשרות ללכת. זאת אומרת שלפי הפשט הגמור, הפשוט, אין שום ביקורת על אברהם אבינו. הוא עשה ארבע בהמו, ארבע חיות, שאפשר ללכת ביניהם, זה הכל. אם זה לא מצא חן בעיני השטן או לא, צריך לפתוח מדרש רבה, או יותר נכון את הרב כשר, ולראות אם יש מדרשים ביקורתיים. מינה, אבל לא, בוא, בוא, לא. בקושי רב הגענו, כן, רבקה.
שרה.
שרה, כן. אתם רואים, יש לי מוח נהדר מבחינת הקטגוריות. אין לי מוח כל כך טוב מבחינת מילוי הקטגוריה. בסדר, אז אתם סולחים למורה הזקן, בסדר? כן, שרה. לא, בפגישה ראשונה יש לך כבוד, את התרגלי, יש להם המון אומץ. וזה מאפיין אותם, וזה מראה שהיהדות שלנו היום היא סטטית ולא דינמית, והיא פחדנית, היא בת עוד 3,000 שנה. או 2,000 שנה, אתם מבינים, היו לה הרבה ניסיונות, ועזבו אותה רוב בניה וכל מיני דברים, אז היא חבולה קצת היהדות. אז לא לדון אותה ברותחין, אבל זה יהדות הפורחת שרק אפשר. יש לנו תקופת המקרא, ויש לנו עכשיו תקופת בעל פה, זו תקופה אדירה. ברור שצריך להתפעל, זו המטרה שלי כאן. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים למדרש ב'. אתם לומדים את המדרשים לפי הסדר, אבל מורים, מותר להם או חובה להם לסדר אותם סדר פנימי הגיוני. כי אתם ראיתים שבין א' וב' היה קשר, ג' היה קשר מאוד עדיף. עכשיו אתם רואים מדרש שעוסק באותה בעיה, אבל מה עם גיבור אחר? אני קורא ג' סליחה ב' אחר הדברים האלה רבי לוי אומר שתי נקודות אחר דבריו של ישמעאל ליצחק שתי נקודות אמר לו ישמעאל ליצחק שתי נקודות אני גדול ממך במצוות פסיק שאתה מלטה, אם ברגע ראשון לא מבינים מה זה מם למטף, צריך לנקד את זה. כי זה קצת קשה בעברית. מלטה, נכון? אתה מלטה בין 8 ימים, ואני בין י' ג' שנה, סימן קריאה. זה הקושיה שלו. אמר לו, מי זה אמר לו? יצחק, בכלל אברהם יצא מהתמונה?
כן.
ובעבר אחד... אתה מגרה בי? אנחנו היינו אומרים מתגרה. ובעבר אחד, זאת אומרת בעבר עמי. ובעבר אחד אתה מגרה בי? אנחנו היינו אומרים מתגרה, נכון? אתה נאבק בי. אם אמר לי, אנחנו היינו אומרים אילו, זה לשון אחרת מהשפה שלנו.
סימן
תמיהה? לא, פסיק. בעבר אחד אתה מגרה בי? אם אמר לי הקדוש ברוך הוא, זבח עצמך לפניי, אני זובח, סימן קריאה. אתה מתגרה בי בעבר אחד. זה קצת כואב, אבל לא נורא. אני מוכן לקריב את כל הגוף הנשמה שלי. מיד, והאלוהים ניסה את אברהם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה נבזית. בין כמה יצחק במדרש השני? 37, ברור. זאת אומרת, המיד הזה הוא מיד לשיחה, לא מיד לפרק הקודם. כי יצחק הוא כאן אדם מבוגר שנלחם על כבודו ומוכן לקדש שם שמיים. כאן אתם רואים לא איך הם חישבו את 37, אלא למה הם חישבו את 37. כן, בבקשה גרישה.
אם לא היה לנו כל מידע קודם, איך אתה מגיע לשם?
לא, אי אפשר בלי מידע כזה. כל המדרשים הם פרגמנטריים. זה לא ספר שאחד קשור לשני, הם פרגמנטריים, הם מניחים שאתה יודע מדרשים אחרים. כן, זה ברור, זה חשוב לדעת. כן, שלום.
אתה פה שאלת עריכה, לדעתי רק בגלל שזה באותו מקום בסנהדרין, זה נמצא כמדרש ב'.
כן, בסנהדרין זה כנראה רצוף.
אם יש קשר בין א' וג', אז לפעור הג'
לעצמי. נכון, נכון. הרב כשר מספיק לילות הוא לא ישן בגלל הסדרים אז אפשר לבקר אותו על הסדרים
סליחה, בגלל שזה נמצא
באותו בכל אופן, כבר אמרתי מקודם שזה מדרש לפני האסלאם כי למזלנו כתוב כאן רבי לוי שהוא המורה, והמוראים חיים במאה השלישית, ומוחמד חי במאה השביעית. הם לא היו נביאים, הם לא ידעו על מוחמד כלום.
סליחה, איזה
מוחמד. אז ישמעאל כאן לא עומד בשם דת האסלאם, היא עוד לא קיימת בכלל. אז מי הוא ישמעאל? לא באמת. הוא נציג של אומות העולם האחרים. לפעמים זה עשיו, לפעמים זה ישמעאל. אבל הוא לא סתם בן אדם, הוא מתחרה. הוא בן של אברהם אבינו. אז עכשיו אנחנו, זה קודם כל היינו צריכים להבהיר לעצמנו, כי זה מאוד מעניין, אם זה מדרש בתר מוסלמי, אז אנחנו קוראים לו מדרש פולמוסי. אבל אם זה מדרש טרום מוסלמי, אז הוא לא פולמוסי. הוא מדרש שהעמדה של הגויים לא באה מן הגויים, היא באה מבפנים. זה מאוד מעניין, זה כמו הרהורי דברים, לא? את מי זה מטריד? ישמעאל מת מזמן. מוחמד עוד לא נולד.
למה ישמעאל?
מפני שהוא עשה ברית מילה בגיל 13.
עכשיו
הירין
שמייצג משהו
הוא ישמעאל,
יש שם איזו
הבעיה היא עצומה, שהנה אתה רואה שישמעאל יש לו יותר זכויות מיצחק. אז למה הקואליציה בין הקדוש ברוך הוא ושרה גרמה לגירוש ישמעאל כשישמעאל יותר זכאי? תשמעי, הם אנשים מאוד מצפוניים, אומרים מה הקדוש ברוך הוא עושה עבלה? עושה פרוטקציה חס ושלום? מה היה הקדוש ברוך הוא עונה? או לא הקדוש ברוך הוא, מה היה יצחק עונה? אם היו עוברים ואומרים לו, הברית מילה שלכם היהודים לא שווה כלום, למה? כי ישמעאל וצאצאיו הוא עבר דייר. אני פעם אצל הספר פתחתי את טיים מגזין. אתם יודעים, יש אנשים שמתנצלים, פעם כשהיה עיתון העולם הזה, אז כל הדתיים היו אומרים, אני אצל הספר ראיתי את העולם הזה. שלא תחשבו שהם קוראים בבית העולם הזה עם כל הנערות החשופות. אבל אני מחוסר זמן לא קורא טיים מגזין. אבל אצל הספר, לצערי, יש לי הרבה זמן. פתחתי טיים מגזין, ושם היה כתבנו, כתב על טיול, על סיור בבלקן. זה היה לפני מלחמת האזרחים ביוגוסלביה. הוא הגיע ליוגוסלביה המוסלמית, החלקים המוסלמים של יוגוסלביה, ואת עיני צד התמונה של בחור בן 10-12 ששוכב על הספה כולו מכוסה בשטרות כסף. לא ראיתי תמונה כזאת בעולם, שטר ושטר 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 ושטר. אז התחלתי לקרוא את הכתבה, רציתי להבין את התמונה, ככה זה העיתונים האלה, המצויר מביא אותך לכתוב. והיה כתוב שם שכתבנו הנאור היה בברית מילה של מוסלמים ביוגוסלביה המאוחדת, ושם היה ברית מילה לילד כבן, אני לא זוכר את הגיל שלו, כ-10, והמתנות שהביאו לו באי הברית היו שטרות של כסף, וזה בא לרצות או לפצות, אני לא זוכר את המילים, לפצות אותו על הכאב העז שיבוא עליו. אז אני חשבתי כמו המדרש הזה. תראו לכם איך המנהג אצלנו, הילד בוכה, כל הנשים מחדירות כאילו שעומדים לשחוט אותו, אני שיודע שזה לא כואב לו בכלל, תוקע את האף שלי לתוך מעשיו של המוהל, והוא רואה שהילד מתחיל לפקוד כשמורידים לו את החיתול ולא כשחותכים לו בבשר. כי קר לו, אני יכול לחתום על זה באופן מדעי. אם
לא מוצץ מלא יין.
ואחר אם לא מוצץ, כל הטראומה שלו זה לוקח דקה ורבע. והיא מתחילה לפני סתם מסכן ושם באוויר של בית הכנסת קר לו. תאמינו לי, זה האמת. אני לא ערב לכם שב-100%, אבל זה ברוב המקרים ככה. כל פעם יש לי אישור מחדש. אם כן, זה ברית מילה כלילה, את יודעת מה זה כלום? אחי, מוסלמים, אני לא יודע אם בכפרים ערביים, אבל ביוגוסלביה, אם הם חכמים, הם גם כן, כי אצלם אין גיל קבוע. אבל פעם נסעתי לברית של הנכד הבחור שלי, עם המוהל. המוהל היה יהודים, זקן כזה, ממאה שערים, ונסע איתנו במכונים. אז אמרתי לו, קודתי זה מאוד עניין בגלל הכתבה בטיים מגזין. תגיד לי, בגיל מבוגר זה כואב יותר? זה אומר לי, זה כואב פי מאה יותר. אני אומר לו, למה? ברור שהמודעות של ילד שעומדים לחתוך לו בבשר זה מאוד מפחיד, לא? אמרתי לו, מסיבות פסיכולוגיות? הוא אמר, שום פסיכולוגיות. זה מסיבות נוירולוגיות טהורות. העצבים של ילד בן 8 ימים לא מפותחים, ולכן זה כמעט לא כואב לו. לעומת זאת, עצבים של ילד בן 10, הוא בוודאי עולה חדש מרוסיה בן 20, זה מאוד כואב. ולכן את כל הבריתות האלה המאוחרות עושים תחת נרקוזה. לא, אבל שום ילד תינוק לא עושים. כל זה אני מביא לכם כדי שתבינו את המדרש בכלל. מה?
הרדמה מקומית.
למי?
לתינוק בן 8.
למה?
אסור, דמם קומי.
למה אסור?
כי ההורים ביקשו שהוא לא יבכה.
חשבו שההורים מצפון תל אביב ושוגעים. כל עם ישראל 3,000 שנה עשה בלי מרקוזה. הם נאורים. כל אחד, כך כתוב, אתם יודעים, בחוקה של מדינת ישראל כתוב Everybody is entitled to his own משוגס. כל אחד זכאי לשיגעון של עצמו. זה חשוב יותר מכל דבר אחר שכתוב בחוקה של ישראל. בסדר, אנחנו סובלנים, רוצים שיעשו. על כל פנים, האמת הנוירולוגית היא ברקע של המדרש הזה. ויש כאן קושיה, לא קושיה, קושי אמיתי. כי ישמעאל לא מדבר ולא מעניין אותנו, הוא רובה קשה, תודה. ספק אם ישמעאל בכלל מעוניין בבחורה, זה לא מעניין אותנו. מה מעניין אותנו? שבעצם הזכות שלו יותר גדולה. אומר הקדוש ברוך הוא, לפי המדרש, זה רק נראה ככה. אבל העקדה תבהיר שמה? שההקרבה העצמית של היהודים יותר גדולה משל העמים אחרים. במילים אחרות, מה המכנה המשותף של שני המדרשים או שלושתם? שהעקדה היא חסד לעם ישראל באשר היא מוציאה את הפוטנציאלי אל האקטואלי. זה שאלה יפה על הבחינה, לא? תראה איך העקדה היא חסד לעם ישראל באשר היא מוציאה את הפוטנציאלי אל האקטואלי. אתם רואים? זה לא המדרש של המדרש. ברגע שרגילים לקרוא מדרשים, רואים שהמדרשים עוסקים בשאלות גדולות בצורה ציורית. כי זה פרשנות עממית. זה מאוד חשוב. זה לא הפרופסור אחד כותב פוטוץ לפרופסור שני. זה ספרות שכולה מיועדת לעם. זה מאוד חשוב מה שאמרתי עכשיו. קהל היעד זה אנשים פשוטים, אוהבי תורה, מוטרדי תורה, שיש להם קושיות. אם אין להם קושיות, אנחנו נעורר את הקושיות ונתרץ אותה. כן, שלום.
רק רציתי אולי להוסיף על הקושייה, שבציווי הברית, בפרק י' ז', אברהם לא ממש מתלהב, אלא דווקא חוזר לישמעאל, הוא ישמעאל נחיה
לפני. נכון.
כל המבנה שם של הפרק זה ברכות, ציווי על הברית.
נכון, נכון. אברהם...
ברכות ישמעאל שוב ביצוע הברית.
כן, אברהם ממש פיקפק ששרה, והוא יכולים להודיד ילד. וכמו שהיא צוחקת בפרק א', או לא, בפרק י'
ח',
הוא צוחק בי' ז', זה מאוד חשוב לכשעצמו.
אבל הוא זה שגרם לאלוהים בכלל לברך את ישמעאל, זה העניין.
אני יודע, יכול להיות.
לישמעאל שמעתי לך,
בזכות. בסדר, נכון. הכל אפשר לפרש, אתה יודע, אני לא צריך את הפירוש הראשון שלא על דעתך לאמץ מיד. אפשר עוד להרהר קצת. אבל באופן כללי, הקושיה נמצאת בתורה בעצמה. לפני מוחמד הרבה. כי בעצם אברהם אבינו היה מוכן שישמעאל יהיה היורש שלו. אז כאן אפשר היה להיחס בזה. ואברהם אבינו עצמו אמר לו ישמעאל יחיה. בסדר, אומר הקדוש ברוך הוא, העקדה עונה על השאלות האלה.
יש כאן עוד אמירה.
כן, בבקשה. כן, זה מאוד יפה. שיצחק הוא לא קורבן של העקדה, אלא הוא מתנדב. כן, זה יפה מאוד. אתם רואים שיש כאן מאמץ גדול לזכות את יצחק בהרבה קרדיט. נכון? הוא הזמין כביכול תקן. הוא לא קורבן, זה יפה מאוד. טוב, גמרנו ד', אנחנו מדלגים. ואנחנו מגיעים עכשיו למרבה הפלא. איפה זה מלאכי השרת? איפה זה בא? לא, היה אחד עם מלאכי השרת. איפה?
מלאכי
השרת.
עמוד? איזה עמוד? יש עמודים אחרים, אבל איזה מספר זה?
לא, תת, תת זה
מלאכי השרת.
גם בו יש מלאכי השרת.
מלאכי השרת ותת.
יש גם בו וגם תת, אבל זה דבר שימת ללמוד.
לא, זה נושא אחר לגמרי.
תת זה מלאכי השרת. אבל תת הוא לא סימן בכלל.
נכון, לא סימן.
אנחנו
נתקן. טוב, נלמד מהר את תת. אני חשבתי שזה יותר מדי זמן לוקח, נעשה את זה מהר מאוד. ואלוהים ניסה, עין ד', מה זה עין ד'? על דעת, זה ברמאית, על דעת, כמו שאומרים היום, על דעת המקום, על דעת, הם מדברים עברית וארמית מעורבב, על דעת דרבי אלעזר דאמר, אלוהים והאלוהים הוא ובית דינו, מלאכי השרת אמרו, אברהם זה שימח ושיר, שמח ושימח את הכל ולא הפריש לקדוש ברוך הוא לא פר אחד ולא איל אחד. סימן קריאה, אתם רואים שאותה קושייה עכשיו אומרים המלאכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עין מהם, מה זה עין מהם? על מנת. על מנת שנאמר לו שיקריב את בנו ולא יעקב. אתם רואים זה, למה דילגתי על זה? כי זה גרסה קצת אחרת של אותם רעיונות. מה מעניין בגרסה הזאת? שזה לא ירורי דברים, שזה לא השטן, אלא זה מלאכי השרת. ואם אנחנו צריכים לנחש, מה מלאכי השרת יגידו? תור וגוזל או פר ו... הם אנשים אגונים, לא? אז הם אומרים, פר ועגל. בסדר, אבל זה באמת לא משנה כל כך. אתם רואים שלא צריך לייחס את האמירה הזאת לשטן, אפשר לייחס את מלאכי השרת, להירורים של דבי, של אברהם אבינו עצמו.
אני רוצה לשאול אם זה מאוחר יותר, העניין של...
אני לא יודע, זה באמת...
כי העניין של המלאכים הוא הרבה יותר מאוחר.
כן, הברשית רבה זה קומפילציה, הברשית רבה זה אוסף מהרבה מדרש. טוב רבותיי, אמרתי לכם כבר את שיעורי הבית. שיעורי הבית הוא שאתם יושבים בבית ומכינים כ5 עד 10 מדרשים, ואני בשיעור הבא אם ירצה השם אומר, מה שמך?
מיכל.
מיכל קירי. שום תירוצים, שום בישניות, שום דבר. אתם מפתחים את ראשי התיבות וקוראים את זה יפה, כי אצלכם זה מפוסק ומנוקד, ואתם מסבירים מה הקושיה, מה התירוץ, מה המסר. בסדר? מה?
אמרת לנו כבר את ה...
אמרתי. אז עכשיו בואו נלך לוו, אם אני לא טועה. וו. זה מדרש מאוד מאוד מפורסם, מאוד מאוד ידוע, אז אני רוצה עוד מהר להספיק אותו. אחר הדברים האלה, אתם רואים, הכל יש להם להגיד על פסוק א', על 3 מילים. איזה עושר. אמר, סליחה, אברהם קראת ברית עם אבי מלך. כאן דברים זה דיבור, לא דיבורים, אלא מעשי. מובן? אומר, אחר הדברים האלה מתכוון לאירוע שבפרק הקודם. מהו האירוע? סוף פרק כ"א שאומר שאברהם קראת ברית עם אבי מלך. אתם ראיתם, אנחנו צריכים להיות רגישים למילים של המדרש, זה כבר לא דברים, זה כמובן של דיבור. אחר הדברים האלה, אברהם קראת ברית עם אבימלך. נתקפצו, דרך אגב, בספרות רבנית יש מנהג שהיום כבר עזבו אותו, הלא רבנים, הרבנים ממשיכים בו, סוגריים עגולים זה מחיקה, סוגריים מרובעים זה הוספה. אז תזכרו את זה טוב טוב בראש. סוגריים עגולים זה פירושו שהרב כשר מוחק את המילה הזאת ואם יהיה על ידה בסוגריים מרובעים, פירושו שבמקומה הוא נותן אחרת. בסדר? אז כאן כתוב נתקפצו, אנחנו מתעלמים מזה. לא, סליחה, לפניו. אני לא יודע למה הוא מחק את זה, אבל בכל אופן הוא מחק. נתקפצו מלאכי שרת, אמרו לפניו. או, אתם רואים, כתוב עוד פעם לפניו. אז הוא הבין שהמילה לפניו הראשונה היא מיותרת. כולם עוקבים אחרי? נתקפצו מלאכי שרת, אמרו לפניו. ריבון כל העולמי. אדם יחיד שבחרתו, אתם רואים את כך הוא מחק, ואת לך הוא הוסיף. הרב כשר. הוא אומר, זה משובש, אני מציע לך להחליף את זה בזה. כן, או שיש לו גרסאות שונות, אל תדאגי לו. הוא אומר, זה בלתי נסבל בך הזה, זה צריך להיות לך. אדם יחיד שבחרת עם ה', אני גם הייתי מוחק את ה', אבל לא נורא, זה לא הפריע לו. אדם יחיד שבחרת לך משבעים לשעה, את רואה שהמילה כך רק מפריעה לקורא המסכן? אז הוא שם אותה בסוגר. הוא לא מחק, הוא רק סימן אותה, בסדר? שבחרת משבעים לשנות, כחת ברית עם אומות העולם סימן קיים, זה הקושי שלו. מה הקושי שלו?
איך אברהם?
כן?
איך אברהם קורא ברית עם מישהו שיושב כאן בארץ, שהארץ
הובטחה
לאברהם?
יפה, זה הניסוח דרך אגב של רשב"ם. אם השם יפתיע לך את כל הארץ, אתה לא יכול לוותר על חלק ממנו. אצל חז"ל זה מנוסח אחרת. זה אותו רעיון, אבל מנוסח אחרת. הוא אומר, אברהם אבינו פוגם בייחוד שלו בין האומות על ידי ברית פוליטית עם האומות. השם שם אותו גבוה והוא מנמיך את עצמו על ידי הברית הזאת האופקית, נכון? והיה צריך לסמוך על הברית האנכית, זו שאלה מאוד מעניינת. האם לממשלת ישראל מותר להתנהג כמדינה נורמלית, או היות שהיא ממשלת ישראל, היא צריכה תמיד לנהוג לפי אחים דתיים או אחרים, בלי להתחשב במה שמקובל. שאלה מאוד מעניינת, גם אקטואלית. כולם עוקבים אחריי? אז מלאכי השרת אומרים, איזה מין בחרת בו, ותראה מה שהוא עושה. הולך ולמד ביטחונו וביטחון בערותיו, עושה ברית עם הגויים. אמר להם, מי אמר למי? הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת. אמר להם שתי נקודות. בן יחיד נתתי לו למאה שנה. אתם רואים שזה מאוד שנון, הקדוש ברוך הוא עורך דין מעולה. הם אמרו אדם יחיד. אז הוא נאחז במילה יחיד. והופך את זה לבן יחיד, נכון? הוא נאחז במילים שלהם עצמם. אמר להם, בן יחיד נתתי לו למאה שנה, ואמרתי לו, ביצחק יקרא לך זרע. אומר, אתם רואים, שמתי לי כאן כמה, אחרת לא הייתי מבין מה כתוב. אומר לו, לעלותו לעולה. אם יעלה הוא, הרי אני יודע. כתוב עדע, זה עברית לא כך טוב. ואם לא, יפה אתם אומרים. כן, אתם רואים שהעקידה תביא להכרעה אם כביכול הקדוש ברוך הוא צודק או כביכול מלאכי השרת צודק. הוא אומר, בואו משרתי היקרים, אני מעמיד את זה למבחן. בסדר? אם יעלהו לעולה, הרי אני יודע. ואם לא, יפה אתם אומרים שנאמר, ויהיה אחר הדברים האלה ואלוהים ניצא את אברהם. מאחר שקראת ברית, זה עכשיו פרפרזה, מאחר שקראת ברית, after he had, נכון? אחרי, אנחנו היינו אומרים אחר ולא מאחר. מאחר שקראת ברית עם אבי מלך, האלוהים ניסה. ויאמר, קח נא את בנך וגומר. וישלח אברהם את ידו וגומר. אף על פי כן, לא, עכשיו, קיבלנו תשובה טובה, מעולה. אם כן, יוצא לנו שעקדת יצחק היא מענה לא רק לספקות של ההתנהגויות של אברהם אבינו בקשר ללידת בנו, אלא גם להמשך פרק א', נכון? גם החלק האחרון של פרק א' משמש בסיס לאותה קושייה. איזה מין אברהם אבינו, מה אתה בחרת בו? אומר אברהם אבינו, סליחה, אומר הקדוש ברוך הוא, כדאי, מענה גם לזה, כן הרי.
אפשר להבין מכאן איזה הצדקה למסר של אברהם, שהוא נוהג בתרבות של אנשים, של זקנים, כמו הביקורת כשהוא ירד מצרים, כשהוא היה בארץ של מצרים, יש...
זה מובלע בזה.
יש פרשנים שמבקרים את אברהם, פתיחו לך את הארץ ויורד מצרים, אבל הוא צריך להתנהג כמו ש...
בסדר, אז המדרש אומר, תראה, טוב, אני אגיד עכשיו דברים גסים שאני אקחי שאני אמרתי. באגודת ישראל, מה הם אומרים? אם הנערה לא תלך מחוסה עד פה ועד פה ועד הרצפה, היא לא יכולה להיות כשרה. מה אומרים המבדלים? לא. יכולה ללכת עד פה, עד פה, אני לא עכשיו לא נכנס לאיזה סוג של מבדלים. והיא תישאר כשרה. במילים אחרות, אפשר לעשות הסכם עם הגויים ולא לרדת ברמה. זה הוויכוח. זה ויכוח כל יום. האם תלמד אנגלית זה יקלקל אותך? האם תפתח רדיו וזה יקלקל אותך? האם תשמע מוזיקה? זה ויכוח אמיתי שבשורשי ההתנהגות הדתית. עד מקום נמשך הסייג ועד מקום הוא לא נמשך. אז במדרש הזה, מלאכי השרת הם המחמירים. נו, למה הקדוש ברוך הוא בסדר? כמו שאריה אומר, הוא עושה הסכמים, כי הוא חי בין בני אדם. אבל מה? הרגע שיהיה מבחן אמיתי, הוא ידע ששם הוא יודע את הגבול האמיתי. הוא יביא את בנו אפילו. זה לא יקלקל אותו. נכון, זה הביקור. עכשיו אריה, יש לך הפתעה. מה כתוב בסוף המדרש? אף על פי כן, לא הייתה חסר אתם מוחקים, אף על פי כן הייתה, זה עברית לא מוצלחת, שעינו את ישראל אלא חצו אותם יותר משלוש מאות שנה בשכר שקרת ברית עם אומות העולם. יום אריה, מה אתה אומר? מה כתוב פה? רק אריה. כן, המדרש אומר, אומנם הקדוש ברוך הוא נתן את התשובה הזאת, אם תבדוק בספר שמואל א' ותראה שעם ישראל משועבד לפלישתים מימי אלי לפחות עד ימי חצי ימי דוד, אז הם עשו חשבון שזה 300 שנה, אני לא נכנסתי לחשבון הזה. ישראל היו משועבדים לפלישתים. מה זה אומר? שבפוליטיקה מעשית הם לא היו כל כך חכמים בני ישראל. או בתיאולוגיה, למרות שמותר היה להם לעשות את הברית הזאת, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם, נכון? נורא מעניין. יש כאן מדרש שיש בו קושיה. לקדוש ברוך הוא, להם עצמם יש תשובה נהדרת. מה היה תשובה נהדרת? העקידה. בכל זאת מישהו אחר, אולי זה תוספת. מישהו אחר אומר, תשמע, עקידה, עקידה, אבל תראה שבסך הכל, מבחינה היסטורית, הצאצאים של מה שמו אבימלך ופיחול צר צבאו, שאיבדו אותנו 300 שנה. הם לא עמדו בברית הזאת. נכון? נורא מעניין. אתם רואים כאן את התיאולוגיה, את בית המדרש לנגד עינינו? אנשים מתווכחים, כן? אז אברהם אולי... זו שאלה טובה, הם לא אומרים מי השם, אבל הם אומרים, תראה, לאברהם זה לא הועיל בכל אופן. טוב רבותיי, עמלנו קשה, אני חושב שהתקדמתם בשיעור הזה. אתם כבר לא כך מפחדים מהמים הקרים, אתם קופצים עליהם בבית, ובאים בשבוע הבא בחדוות יצירה. בסדר? להתראות.
אני שבוע הבא בחדוות יצירה אחרת, יש לי בגרות בתושבה עם בנות. שלא רוצות
אותך להיות. מה, הם קיבוץ
נקיות? לא, אני מלמדת קבוצה שנקראת, יש אצלנו בקיבוץ, מה שנקרא, זה שייך לבית ספר שקט, הבית בטירה.
גם אם אתה רגיל, אני יודע. שבאות
מרומות שעברו התעללות. ממשפחות
הרוסות. הוא לא שואל אותי, הוא לא רוצה שמיד
תעלה התשובה. והקיבוץ מלדות?
יש בית
מרומות. הם מתעלמות לא, וזה שפחות.
הייתה תלמידה שקיבלתי של השערת הנח.
נעד שמשל אחר, אני חושב את זה.
את יודעת לסגור את זה?
לא כל כך. אז זהו, אז יש לי בגרות ובעזרת השם
זה נעול.
סגור?
לא, זה נעול, יש לזה נעילה אוטומטית.